אוהדים לשמחה. מועדים לשמחה, רשות ראש הישיבה, הרמים, בוגרים, אברכים, בחורים. אז באמת שמחה גדולה להתכנס להגבלת נעריו. חשבתי ככה כמה מעלות טובות למקום עלינו, אז יש פה כמה וכמה סיבות לשמוח בהתכנסות הזאת. אז כמו בכל הרגלים, הגבלת נעריו זה בעצם הנקודה שלשמה התכנסנו, בעניין הזה של כבוד התורה, במיוחד בזמן של הרגלים, כבוד התורה. יודעים שההלכה זה שבארבע כוסות, בין כוס שלישית לבין כוס רביעית אסור להפסיק. כוס רביעית זה כנגד לקחת אתכם אל עם, כנגד מתן תורה. אנחנו מהיציאה ממצרים מיד יוצאים ומתחילים לספור על מתן תורה, לא יש שום הפסק בין זה, בין היציאה ממצרים, ההתגבשות שלנו בתור עם, לבין קבלת התורה. זה הכל מהלך אחד. אז הדבר הנכון ביותר זה שיוצאים מליל הסדר לבוא ולהתכנס למעמד של כבוד התורה, לחבר את כל היציאה אל העניין של לימוד התורה, לימוד התורה בחבורה, החבורה שלומדת כאן עכשיו הישיבה עם הבוגרים ביחד, מין חבורה אחת גדולה. ו... אז זה ודאי הדבר שלשמו נצפים. קמנו ככה בשנים קודמות, יש ככה הסברים בראשונים, העניין של הגבלת נעריו מצד כבוד התורה, מצד התורה שמתחדשת ברגל, וגם מדין שמחת יום טוב. כשאדם ביום טוב שמח אז הוא נפגש, חלק משמחת יום טוב, ככה מנורת המאור עכשיו בישראל אני מקווה, אז הוא מביא אדם שמח, אז הוא פוגש את האוהבים שלו, אז הוא הולך לפגוש את הרב שלו. זה חלק מהמצווה של שמחת יום טוב. אז זה בעצם הנקודה המרכזית שתספנו ככה לכבודה של תורה. ונקודה שנייה שחשבתי עליה, ככה נזכרתי לשנה שעברה, ו... המציאות ככה מאוד מאוד מיוחדת, לא פשוטה, מיוחד בחג הפסח, שכל העניין שלו זה העניין של כל יחיד הוא בחינה של קורבן ציבור, וקורבן פסח נשחט בחבורה ומתקבצים ביחד, וכאן זה מציאות מיוחדת שכל אחד צריך להיות לבד. אני זוכר אפילו אחרי האחד, בין האברכים, כל אחד סיפר את החוויות שהוא והילד, שני הילדים, איך הם עשו את ליל הסדר, והצעירים והמבוגרים. הייתה מציאות מיוחדת שהפגישה את הקדושה של היחיד בעם ישראל. כל אחד ואחד, כל אחד הוא בפני עצמו אור מאוד מאוד גדול, אבל זה אמרה הייתה עבודה לא פשוטה. ועכשיו אנחנו ככה במציאות שחוזרים ומתגבשים, זה באמת גם הזדמנות להודות לקדוש ברוך הוא על שאנחנו ככה כבר לקראת היציאה מכל המגפה של הקורונה, ועכשיו אנחנו כבר בישיבה התחלנו לחזור, אבל בעצם בזמן קיץ כבר חזרה מלאה. נשכח את כל המושגים, קפסולות, כל מיני דברים כאלה, כולם ביחד עם הרב, עם הרמים, כולם ביחד. אז זה ככה אם שנה שעברה זה היה מהכלל אל הפרט, עכשיו זה מהפרט אל הכלל, חוזרים ביחד ועוד פעם בהדרגה, התקבץ ביחד. ספר החינוך מביא על המצווה לא לשבור עצם, אז הוא כותב שזה ימים שאנחנו מתרגלים לחיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הוא אומר שאפילו ברמה של איך מתנהגים, אתה חלק ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז לא שוברים עצמות, מתנהגים בצורה מאוד מאוד מיוחדת, מתרגלים להתקבץ בצורה נכונה סביב התורה, סביב תלמידי חכמים. העניין השלישי שרצינו ככה גם להודות לקדוש ברוך הוא וגם לפועלים בעניין של ההוצאה של ההגדה של פסח. היה כבר ערב, אבל בישיבה לא התכנסנו ככה להודות להשם, להודות לרב, להודות לאורחי הספר. באמת דבר גדול ש עוד הגדה צריכה לימוד, או צריך לאט לאט ללמוד, אבל בכל אופן זה הזדמנות ככה להודות לקדוש ברוך הוא, עבודה מאוד מאוד מאומצת וגדולה. פתיחת הדברים, אני מבקש מהרב זאב, נגיד דברי תורה.
רבנים, חברים, תלמידים, משפחות, שאלנו בליל הסדר ארבע קושיות, זאת שאלה שאלנו, מה משתנה הלילה הזה מהלילה של השנה שעברה, כולם הרגישו, כמו שהרב דוד אמר, כל אחד סיפר את החוויה מהפרסה ומהפרסה, ומשתנה ברוך השם השנה הזאת, שנה שעברה. בקורונה היינו בגידות קהילתית, אותם פרצופים, ברוך השם בתוך הישיבה, לא רק נחמד, היה בסדר, אבל לא ראינו את עם ישראל. ברוך השם, קצת זכינו לצאת, גם בערים, גם בירושלים. ברוך השם, פקקים, עם ישראל חי. בהרגשה בריאה קצת להחזיר להרגשות הנכונות הלאומיות שאנחנו לא חיים רק בקהילה בישיבה, שזה מסגר השנה שלנו בקהילת נוח. צריך להרגיש קצת את ריבונות המחה בית ישראל, מסתובבים, קצת פקקים, זה שמח מאוד. בכל מקום יש פקקים של אנשים ומכוניות, נחמד וכיף. הרגשות לאומיות טובות ונחמדות. כן, בפסח באמת אנחנו מבררים את עם ישראל שנולד אחרי ספר בראשית, ספר הפרטים, עם ישראל נולד בהיסטוריה, ספר שמות זה עוסק בבניין האומה, בבניין הכלל, לכן בפסח יש מקום לברר את הנקודה הזאת של מה הבניין המיוחד הזה של בניין כלל ישראל, שאין בעולם גוי אחד בארץ, היו עמים, כנענים, פרזים, אשורים, יש עמים בעולם, אבל יש ספר מיוחד, זה רשמות חג הפסח, הוא מייצג את היסוד הזה של בחירת עם ישראל. יש מספר נקודות שהרב קוק עומד על ההבדלים בין העמים שהיו בעולם, שיש בעולם, לבין המציאות הזאת של בריאת עם ישראל חג הפסח. נקודה אחת שנברר עליה, ההבדל בין העמים, המבנה הלאומי שלהם, של הגויים, המבנה הלאומי של עם ישראל. במדבר שוב, בדרוש י"ד, הוא מסביר שהגויים נמשלו בלאומיות שלהם למים. עם ישראל מצד הלאום הוא לא נמשל למים, הוא נמשל לכוכבים או לחול. הוא מסביר שם ההבדל הוא כזה. במים, מים, לא רואים את הפרטים. רואים את כל המים ביחד, אז אתה לא יכול לסמור את הטיפה. כל המים ביחד, זה הרבה טיפות, אבל אי אפשר לזהות בעין את הטיפה הפרטית. זה המבנה הלאומי של הגויים, אז זה כמו מים. הפרט, אין לו הבעה מיוחדת על הכלל. הוא נפלע בתוך הכלל. זה בית עבדים. הם עבד הכלל. יש איזו מגמה של סתרי אומות העולם, של הכלל. וכל הפרטים מתקפצים במים של האומה. אף אחד לא מוסיף משהו משלו. הוא מקבל כוח של האומה והוא נבלע, ומייצגים ביחד את המים של האומה. אתה לא רואה את התוספת המיוחדת של הפרט על חיי האומה. ולכן זה נקרא שהגויים הם בית עבדים. הפרט משועבד למגמה הכללית הלאומית שלהם. אצל ישראל מבחינה לאומית גם נמשלו למים, נמשלו לכוכבים, אצל הכוכבים, אצל אברהם, ולחול. בכוכבים אנחנו רואים שיש שתי מגמות. יש מגמה של מערכת כוכבים, שכולם ביחד עובדים, שזה מערכה שעובדת בשיתוף, ויש מערכה שכל כוכב הוא מעצמו אור גדול, בתפקיד גדול. וגם הוא נמצא במערכת של כלל. אותו דבר זה חול. בחול זה קשה לספור את הגרגירים, אבל אפשר לזהות את הגרגיר. זה קשה לספור, אבל זה לא כמו מים שאי אפשר לזהות את הטיפה. זה המיוחד בלימוד של עם ישראל. בלימוד של עם ישראל יש כלל גדול, כנסת ישראל גדולה, עם כוחות אדירים, אבל כל יחיד מישראל הוא כוכב בעולם מלא. הוא מוסיף בכוחות האומה, הוא מקבל מהאומה, הוא מוסיף מהאומה, הוא לא מתבטל. לכן זה המיוחד של קורבן פסח. קורבן יחיד או קורבן ציבור, שזה שתי המושגים שהם נמצאים ביחד, אותה קורבן זה דבר מיוחד, כן, זה ציבור שמופיע ביחיד. כן, נוחת השבת, נוחת התאומה, זה ציבור שמופיע ביחיד, כי היחיד לא בלוע בציבור. הוא חלק מהציבור, הוא מקבל מהציבור והוא מוסיף לציבור. הרב מדגיש שמתחילים את ההגתה בקדש. בקדש, אז כל אחד יש לו כוס, בדרך כלל זה רק בעל הבית, או כל אחד יש לו כוס ראשונה של קדש. בקדש ישראל והזמני, זה תפקיד של האומה, זה בית דין. אבל להראות שכל אחד מקדש את היום. לא רק מקבלים את הקדושה הקיימת, אם זה שבת, אם זה יום טוב, שנקבע לנו, לא. כל יהודי מקדש, כל יהודי מוסיף בקדושה, לא רק מקבל את המציאות הכללית הלאומית, כל יהודי הוא מוסיף את הקדושה שלו, את הכוח שלו, באומה הישראלית. וזה היסוד שאחר כך אנחנו עוברים לספירת העומר. ספירת העומר, הוא מסביר שזה החיבור של הימים והשבועות. הימים זה הספירה של הפרטים, כל פרט חשוב, כל יום חשוב, ובסוף השבוע אנחנו עושים את המכלול, כן? שבע ימים, שם שבוע, וכן הלאה. כן, העניין הזה, שהראות שכל פרט הוא חשוב, והוא נמצא במערכת של שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע. זה ימים ושבועות, עד שמגיעים למתן תורה, גם כן החיבור של הכלל עם הפרטים. זה המבנה הלאומי המיוחד שיש בעם ישראל. תציב לרואו מה שמחות. כותב, מה שעשינו בספירת העומר זה הימים והשבועות. יש מושג שבימות המשיח יש שני ימות המשיח. שני ימות המשיח זה שנים וימים ביחד. פה אנחנו מתרגלים לימים ושבועות. ימים שנמתן במערכת של שבועות. הפרטים שבונים את השבוע. זה מערכת שכל פרט בעם ישראל הוא מוסיף לשבוע, מוסיף לכלל של עם ישראל. אבל בימות המשיח כל פרט יש שייך לשנה. שנה זה כבר משהו כלל עולמי, משהו הרבה יותר כללי על כלל העולם. שני ימות המשיח. אתה מסביר על הפסוק ברומן השם ימחץ יהודה וירושלים, הפסוק של שבת הגדול, כי ימי עולם וכשנים קדמוניות, שזה חיבור של ימים, כל פרט עם שנים, לא רק עם שבועות. עם שבועות. אז זה ברוך השם שדרכנו לצאת לחירות, מרגישים יותר את החירות הלאומית בשנה הזאת, אחרי ההסגרים והבידודים, אז צריך להרגיש ודאי ודאי את המבנה הלאומי של עם ישראל חי בארצו, של מדינה גדולה וקדושה, ושכל אחד מאיתנו, לא רק במבנה הלאומי, כל אחד יוסיף כוחות, יוסיף קדושה, יוסיף אומץ על האומה, שנזכה בעזרת השם, עם כל אחד הכוחות שלו, והכוח הכללי של מדינת ישראל, ושני ימי המשיח ולחיי העולם הבא.
Thank you.
שאמרנו, נציין את העניין של ההגדה של פסח, וקודם כל צריכים להגיד יישר כוח ראש השנה לרב וליוחאי וינון שבאמת השקיעו בזה אחריו זה ממש ימים כשנים השקיעו בזה בהגדה של פסח, בעבודה מאומצת
גם האחרונים גם לילות
כן כל ימי חייך ובאמת רואים בתוצאה, כל מי שפתח את ההגדה, אז דבר גם על הרוח וגם על כן, מירת עיניים, כן. באמת ישר כוח, וגם ישר כוח לדוד ולאברהם שהשקיעו הרבה בסביב הספר, בשיווק וכל ה... ומיר צ'יצ'וביץ' כל מי שסייע. אז אני עוד לא גמרתי לקרוא את כל ההגדה, אבל כמה ככה דברים ששמתי לב בעניין של ההגדה. הנקודה הראשונה זה שיש פה איזה ביאור כללי שיורד ממש לכל גם לכל פרט בהגדה וגם לכל פרט בכל פסוק וכל התבוננות שאנחנו הפירושים שאנחנו קוראים על ההגדה נשאר עוד הרבה שזה לא לגמרי ברור נסביר את ההסבר באופן כללי אבל בסוף כל כל פרט וכל דבר בסדר שלו, למה זה לפני זה ולמה בדיוק הביאו את הפסוק הזה. מצד אחד יש כאן ביאור כללי נוגע בכלל לכל המהלך של עם ישראל ולגאולה ולגאולה שלנו, אבל המיוחד שזה יורד גם לפרטים. אנחנו רואים את זה הרבה, לא רק בספר אלא גם בכלל בהנהגה של הרב, שזה לפעמים זה לא קל לדעת איך לקחת דברים גדולים ולהוציא אותם הפועל בפרטים הקטנים, בעוד נדבך ועוד נדבך. אז בנקודה הזאת, מי שיקרא את הספר יש הרבה חידושים, כל מיני כל פרטים ופרטי פרטים, שאני חושב שבאגדות אחרות, למרות שאין סוף לאגדות, באמת יש כל כך הרבה פירושים, אבל כאן יש איזו נקודה מיוחדת. ועוד נקודה שככה תוך כדי הסתכלות, משהו שקשור גם לישיבה, שיש כאן את השילוב של אשכנזים וספרדים, וגם בנוסח בעצמו, וינון עמל על זה מאוד מאוד קשה, האשכנזים, הספרדים, בדיוק בנוסח, כן, זה עבודה קשה, כי רוצים לשלב שני נוסחים, זה עבודה שצריך הרבה לעמול עליה. וגם בפירושים, הרב בכמה מקומות גם פתח להסביר את הסדר של מה נשתנה, למה בספרדים הסדר של השאלות שונה מאשר האשכנזים. הכנס ממש להסביר את אמרנו מקודם על כל העניינים של הסדר, למה השאלות לפי הסדר הזה, שאלות של מה נשתנה, מתחילים מהמצב כאשכנזים, בספרדים אחרת, ואיך זה בדיוק מסתדר. עוד מקומות ש... חלק בקיצור, חלק בעריכות. אז זה באמת דבר שככה אנחנו צועדים אותו בישיבה. הרב זוכרים עשרה שנים ניסו להגיד הישיבה ספרדית, הישיבה אשכנזית, הרב לא הסכים עם הנוסחים האלה, זה ישיבה של עם ישראל. אבל זה לא רק איזו אמירה, אלא באמת לראות את הדבר הגדול, ופתאום מבוננים אחרים דברים שלא שמים לב אליהם. אני דוגמה, בוקר ככה הסתכלתי, אני היה ברור לי שבהשתבח יש 15 שבחים, ככה טור מביא וראשונים, אני אסתכל בהגדה 13 שבחים, אמרתי מה צריך להבין איש חי. ראיתי בסוף בפירושים, בסוף בזה הערה כתוב שבאמת יש איזה חילוקים בין אשכנזים לספרדים, וכאן מסבירים לפי הקבלה וחכמי אשכנז קצת אחרת. אז פתאום מבט, פה זה 15 13, בטח שזה דיינו יש 15 פעמים, ושירי המעלות 15 פעמים, 13 זה גמידות, כל דבר יש בו זה עניין. ופתאום אתה רואה שזה לא ככה הספרדים נהגו, האשכנזים נהגו, זה לא, זה עולמות שלמים, גדולי גדולי עולם, אלה אמרו 15 שבחים יש בהשתבח, ול-13 אנחנו לא יודעים, חשבנו על זה פעם מה בדיוק זה אומר וזה, אבל כל דבר יש בזה עניין. וכמה שאנחנו ניקח את העניין הזה ש קיבוץ גלויות לא רק במובן הגשמי, אלא במובן הרוחני והתורני, פתאום מתבוננים, רואים איזה דברים גדולים יש בעדה הזאת ובעדה הזאת, ורק עושר גדול של תורה שיכול להתקבץ ביחד. זה גם ככה נקודה ש שמתי לב אליה, שהיא מאוד מאוד חשובה. ראיתי כאן בפירושים שמסביר לגבי החלק של מה נשתנה, כאן הבן שואל, החשיבות של האגדה בדרך שאלה ותשובה, שרואים שזה כבר כתוב בתורה, ואחרי זה חזל לקחו את זה בתור הוראה שצריך לשאול ולענות. והרב מסביר כאן באגדה שבנייה של הציבור, הנדבך הראשון של הבנייה של הציבור זה תקשורת נכונה, ושהבן שואל את האבא שלו והאבא עונה, זה נבנה בצורה כזאת. הבן שואל והוא יודע את מי לשאול, הוא שואל את אבא שלו, לא שואל במקומות אחרים, ואבא קשוב לשמוע את השאלה, אחרי זה לענות תשובה. ולפעמים הבן לא שואל אז צריך להפתח לו. המערכת הזאת של הדיבור של הפסח, מדברים אחד עם השני, בונים ביחד את הזיכרון האמיתי של עם ישראל, של יציאת מצרים ושל הייעוד שלנו מתור ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה הנדבך הראשון שבונה את את ה את האומה בתור אומה. אחרי זה יש שם מקום אחר על המעשה בתנאים שהתקבצו ביחד את בני ברק. אז גם שם הרב עומד שם על על הנקודות של ההתחברות של גדולי ישראל ביחד. גם ככה זה דבר גדול ש נמצא פה גם הרב עמית פנחס, שהוא עסק בזה, עסק, עוסק ויעסוק הרבה בעניין הזה ש שתלמידי חכמים מסובים ביחד. הרב מסביר שם שהם התכנסו דווקא בבני ברק, רבי עקיבא סובר ש לפי רבי עקיבא זה המצווה כל הלילה, ואז החכמים הם סברו שהמצווה את חצות. אז במקום לפעמים יש ויכוח, אז הוא תוקף את הדעה השנייה, אבל כאן זה מהלך הפוך. איפה הם יכולים לצבר ביציאת מצרים כל אותו הלילה? יבואו לרבי עקיבא בבני ברק, ואז שם זה הטרי לרבי עקיבא, אז הולכים לפי רבי עקיבא, מצברים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. אז ככה בעצם התחברות הזאת של החכמים היא בצורה כזאת שאם יש שיטת רבי עקיבא, אז הם באים לקבל מהשיטה של רבי עקיבא, ובזכות זה זוכים לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. ואחרי זה יש שם הסבר על התלמידים, החכמים מסובים, התלמידים נמצאים בחוץ, הם לא נכנסים. אבל לפעמים יש זמן מסוים שהתלמידים צריכים כן להיכנס, כי הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, צריך להאיר את העולם בתורה, אז לפעמים התלמידים נכנסים ואומרים לרבותיהם שצריך לקרוא קריאת שמע של שחרית, לייחד שם השם בעולם. אז ככה זה יש שם בין הבן לאבא, בין תלמידי חכמים, הרבה הסיפור יציאת מצרים מחברים, מתחברים אחד אל השני. וכאן באמת בקשור אלינו לישיבה, הרי כל מה שאנחנו זוכרים את יציאת מצרים זה אחרי זה כמו שבא גדה, אנחנו אומרים, מביאים את הדרשה של בן זומה, גם הרב הביא שם שבן זומה אומר, זהו חכם הלומד מכל אדם, הוא קשור לעניין הזה של לומד מכל אדם. בכל אופן, אז שם מסבירים שיציאת מצרים, צריך להזכיר יציאת מצרים בימים, בלילות, את המשיח. זאת אומרת, היום הזה של זיכרון יציאת מצרים, הוא צריך ללכת איתנו, גם בתוך הישיבה, לבנות תקשורת נכונה, שאלה, תשובה, הקשבה אחד לשני, איך שואלים שאלה, כאן הבן שואל, איך שואלים, ואיך עונים, ואיך מבררים ביחד, ובעצם זו תורה גדולה שנלמדת, וזה העניין של ישיבה. שתורה שנלמדת בחבורה, תלמיד, לרב, בין הבחורים, חברותה, כמה פעמים הדיונים האלה בין חברותות, איך לומדים בצורה כזאת, איך מקשיבים אחד לשני, להקשיב בצורה נכונה, לשוחח אחד עם השני ולבנות ביחד חבורה אחת, זה בעצם עבודה של תורה, של ישיבה, שתורה נלמדת בחבורה, זה דבר שצריכים הרבה לבנות אותו. אחרי זה בבתים, כן, אברכים, בבוגרים, איך לבנות את הדיבור הנכון בין אדם לחברו, לבנות איזה דיבור כזה של הקשבה וראיית הטוב בכל אחד. אז זה זאת השם שנזכה ככה לקחת את הדברים, צריכים לימוד, דברי תורה צריכים לימוד. עושים לפעמים ערבים, ואדם קונה את האגדה, אבל צריך ללמוד את האגדה. ויש שבעה ימים, הנציב כותב שאכילת מצה שבעה ימים, זה בשביל שאחרי שהיה ליל הסדר, צריכים עוד להתבונן אחרי ליל הסדר. לפעמים אנשים מרגישים, טוב, כבר עבר ליל הסדר, צריך עכשיו פירושים על האגדה, אבל זה לא נכון. צריכים להתבונן על העניין של המצה, וכל העניין של הליל הזה, שבעה ימים, להתבונן. אז עכשיו כל אחד יכול לקחת מהמשימה, לפחות לגמור את האגדה עד עד סוף החג, פירוש של הרב. קשר עכשיו מיוחאי קצת לשתף אותנו בכבוד, דברי תורה.
תודות המערכת.
הם מועדים את שמחה לכולם. ברשות אמר, נבוא לכל הרבנים, האברכים המקומיים. הרבה באמת צריך להקדים את התודות שיש להגיד לכל אחד שבאמת טרח ועמל, יהיו פה הרבה עדיין, לא רק ינון ואני, ברוך השם כמובן הרב, הרב בראש כולם, ואחרי הרב אנחנו כולנו ביחד שתרחו ועמלו בספר הזה, ברוך השם בזכות עצמה שלנו. יש כמה אנשים ששאלו אותי, אמרו לי איפה מחפשים את השם שלך, איפה השם שלך מופיע? אז אמרתי להם שאין צורך, אין צורך בדבר. ככה גם אני בטוח שהרב ינון מרגיש את העניין הזה. קדימי ברכה, את הרב שרייבר.
עוד רגע
חבוד הרב בעניין של הזכרת השמות, כי באמת סך הכל הרגשנו שאנחנו חלק מתורה גדולה מאוד שיוצאת לאור העולם, אז אנחנו העת ואנחנו מרגישים באמת חלק מכל מילה וכל קולות שבספר, וזה זה הזיכרון הגדול ביותר. יותר מזה אין צורך, באמת זכינו, וברוך השם זכינו לשמוע ש מכל מיני כיוונים שאנשים מאוד נהנים גם מהספר, גם מהמראה של הספר, מהחידושים המעניינים, וכמו שהרב מתחת הקדים את המיוחדות שבאמת קיימת בהגדה הזאת, יש פה תורה מיוחדת ודרך של דור מיוחדת, כמו שאמרנו כבר גם בערב השקה, כמו שהרב מתחת מזכיר שבאמת משהו מיוחד של הרב כממשיך דרך, גם של הרב זיודה, לקח את כל הרעיונות הגדולים ולהוריד אותם לפרטים, כמו שהרב עשתה גם בספר "מאיזה אמונה", כמו שהוא כותב בהקדמה, וגם פה, וגם כתבנו את זה בפירוש של מגילת אסתר, רואים את זה בביאור ליונה, כל מקום שאנחנו מגיעים לרדת לביאורים, אנחנו רואים את התופעה המיוחדת הזאת, שנזכה לראות אותה בעוד ספרים, בעזרת השם. אז זכינו לשמוע שאנשים מאוד נהנים, אפילו הבאתי את הספרים לשיעור בחולון, ויש שם אנשים שמכירים את הרב, וכבר אנשים לוקחו את הספר, פתחו כבר תוך כדי שאני מביא, פתחו ביורים, מישהו פתח את הספר, אמר לי תראה איזה דור יפה, ראית את הביור הזה, תקרא, תראה. אז ברוך השם, כל יום יהיו ביניך כחדשים, הדברים מסמכים את יערות עם ישראל וזכות גדולה שלנו. רציתי כמובן גם להזכיר, חשוב להזכיר, גם אני רוצה לשתף את רבי ינון שהוא עמד שעות רבות, כי אין מספר, אי אפשר לספור את השעות, ובאמת הוא עמד המון על הספר ואני הייתי העוזר שלו, והוא ככה דאג לכל פרט, לכל נקודה, לכל פסיק, ובאמת צריך לשבח אותו על זה. כמובן גם להנהלת הישיבה, לדוד אוחיון שליווה את הספר ממש לכל אורך הדרך, ולדמיר פיצוביץ' שלא נמצא בו, שגם אני יודע שהוא עמל מאוד על ההפצה של הספר, כי בסוף גם כשיהיה ספר לא יועיל אם הוא ישכב במחסן, אלא באמת שהוא הגיע לאנשים, הוא אמר על זה הרבה שעות, ובאמת הוא אמר לו תודה על כך, וזכות גדולה גם שהוא זכר בה גם כן להקריא את התורה. רציתי להגיד רעיון קטן, הרב נכנס להזכיר לרעיונות גדולים מהספר, רעיון קטן על ארבעת הבנים, יש מהלך ארוך בספר, אבל רעיון ממש קצר, הרב נותן דיבור על ארבעת הבנים בסדר שמוזכרים בתורה. איך שמוזכרים בהגדה זה שונה, וגם התשובות שלנו, יש לנו מורכבות מאוד גדולה בין היחס בין התורה לבין ההגדה. והרב עשה מהלך שהבנים מוזכרים בתורה זה בעצם סדר של השתלשלות דורות בעם ישראל. יש את הבן המשה, ואחר כך הבן שאני יודע לשאול, ואחר כך אתם, ומגיעים לדור שהוא מוגדר כדור הבן החכם. בעצם זה תהליך שעם ישראל עובר, שהוא מתבטא בארבעת הבנים האלה, שאתה רואה מכירה אותם. ומעניין שהבן שאני יודע לשאול, הרב מגדיר, שזה בעצם דור שהוא מנותק, הוא לא מכיר, הוא לא, הוא לא שואל, אלא הוא לא יודע לשאול. יש פה מדרגה מעבר לזה שהוא לא מתעניין, אלא הוא לא יודע לשאול, הוא לא יודע שצריך להתעניין, הוא לא יודע איך לגשת בכלל. הוא ממש מנותק מהמורשת, מהתרבות שלו, מהשורשים שלו לחלוטין. והדבר המעניין, שדווקא מהבן הזה, אנחנו לומדים מדבר עושה מהתורה של והגעת למלחם. היינו מצפים. אז ימי הביטוי שזכרנו, שטרח ואמר רבות, זה קצת תורתו של הרב, יבוא לברכה, לא בכל בני ביתו. הדבר המעניין, שהבן החכם לכאורה הוא זה שנלמד, נדמד לי גלתה לבלך, הבן החכם שואל, הוא מתעמק, הוא שואל שאלות שמוציאות מאיתנו תשובות עמוקות, אבל הפוך. דווקא הבן שלא יודע לשאול, שהוא בכלל לא שואל, הוא לא רוצה להתעניין, הוא לא יודע שהוא צריך להתעניין, דווקא ממנו, הקשר איתו, זה הקשר שהוא בעצם המצווה לעשה דאורייתא שלנו, לספר לבנים. ופה זה באמת דבר שהרב מלמד אותנו כבר הרבה שנים, אנחנו מרגישים את זה, את השליחות ללכת ולהפיץ את התורה במקומות שאנשים גם לא יודעים לשאול. ואולי הם יגידו שהם לא רוצים, והם יגידו שהם לא מאמינים, אבל הרב יגיד, הם לא יודעים שהם מאמינים. צריך לגלות להם שהם מאמינים. צריך לגלות להם שהם מעוניינים. צריך לגלות להם שהם אוהבים את התורה, כדי למצוא בהם. אז זה רעיון עמוק מאוד, ומאוד מחבר, וגם אנחנו רואים בחיים את זה, רואים את זה עוד בשם מלחפות של מיד הרב, אז שנזכה גם להפיס את התורה, להפיס את התורה של הרב, ובעזרת השם לראות שכל עם ישראל יוצא לחירות עונה.
Thank you. שעמדה בינו ולנו.
הקדוש, שמח שנפתח לעשות תשלומים, לא זכיתי להיות בערב של השקת הספר, וידעתי שגם הערב הזה יוקדש גם לדבר הזה, ובוודאי שזה לא עירוב שמחה בשמחה, כי היא שמחת חג המצות ושמחת החיבור הנפלא הזה, שממש כבר רואים והתוצאה הראשונית כמה הוא מאיר עיניים. נזכיר בדברת השם שיהיה טובה ראייתה ויהיה מאיר עינינו מתוך חג המצות לכל השנה כולה לגאולה השלמה. אנחנו אומרים בהגדה, ויקח את אביכם מעבר הנהר, בהמשך ויתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. היו צדיקים שפסקו את זה קצת אחרת, הם קראו ויתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים. הסבירו את זה על דרך אמו אנוכי בצרה, שהשכינה ירדה לגלות, ואותו זה כינוי לשכינה. גמרא מסכת מנחות מביאה, זהיר במצוות ציצית זוכה רואה בני שכינה, שנאמר וריתם אותו, ונאמר את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. אז אותו זה כינוי לשכינה הקדושה. אז ויתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו, הקדוש ברוך הוא אותו ירד עם אבותינו למצרים. אמו אנוכי בצרה, גם הארי הקדוש פרש ואישה עמדה לאבותינו ולנו, שזה לא רק כמו הפשט ההבטחה עמדה, אלא שהשכינה, היא זה רומת לשכינה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו לשמור אותנו גם בגלות כל כך קשה, גם מבחינה גופנית וגם מבחינה רוחנית, שחס וחלילה לא נובד שם. וכידוע היינו בדרגה כזו שנמצאת שערי תאומה, שחס ושלום אפשר גם לא לצאת משם, אבל היא שעמדה לאבותינו ולנו, ואותו ויעקב ובניו ירדו מצרים, אז בכל צרתם לא צר. אבל כתוב שאדם גם צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, והלכתה בדרכיו, מה הוא רחום וכו'. איפה אנחנו מוצאים את המידה הזו? ממש מוצאים את זה פה בשיעבוד של מצרים ובגאולה. מי היה הגואל הראשון? מי הוציא את אבותינו ממצרים? מי היה השליח? אמנם כתוב אני ולא שליח, זה היה עצם הגאולה. אבל כל יציאת מצרים, משה רבנו, במה הוא זכה להיות משה רבנו? במה הוא זכה לקבל את השליחות האלוקית הזו, ללכת ולהוציא את ישראל ממצרים? אומר הפסוק, ויגדל משה ויצא לחב ויר בסבלותם. אומר המדרש, במה הוא גדל? במה הוא זכה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו? בזכות ויצא אליך ויר בסבלותם. הרי יוכל להיות נסיך בארמון של פרעה, היה לו כל טוב, כל טוב ארץ מצרים, כפשוטו היה לו שם. מה הוא צריך ללכת להתלכלך בבוץ, בטיץ? היה לוקח את המסע, יעץ לפרעה שהוא יהיה מנהל העבודה שלו, כדי שיהיה לו עבודה יותר מוצלחת, ובזמן הזה עזר לאחיו, מייתן מותי תחתיכם, לוקח את המחרשה עליו, לוקח את כלי העבודה עליו ועוזר להם. אומר, איך אני יכול לראות את האחים שלי סובלים, משתעבדים, ואני ככה יושב בארמון? בזה הוא זכה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה ראוי להנהיג את עמי. משה רבנו גם שהיה רואה צאן, כל כבש עניין אותו, כל תלה שקצת שמש, שקצת שובר את הרגל, שקצת נכשל, משה רבנו לוקח אותו לידיים, דואג לו. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה ראוי להיות רואה לעמי, אתה ראוי להיות מנהיג לעם ישראל. הנה אנחנו היום בימים כאלו של בחירות, של חיפוש מנהיגים, אבל זה לא רק שהמנהיגים לא מצליחים לעשות קואליציה, כנראה שהמנהיגים הם לא כך מצליחים להיות מנהיגים. אז יש לוח כזה נקרא דרושים, נכון? מודעות דרושים, דרושים מנהיגים, דרושים לנו מנהיגים, דרושים לעם ישראל מנהיגים. לא רק איזה אנשי קריירה שדואגים, אני בראש, אתה בראש. כמובן, תמיד כולם מדברים שרוצים למען כלל ישראל, ורק טובת האומה לנגד עיניהם. ודאי שהם חושבים ככה, אני לא שחס וחלילה חושבים לרעת עם ישראל. אבל המרכיב הזה של ויצא לחם, ויר בסבלותם, מה שנקרא לרדת אל העם, ללכת בית בית בישראל, משפחה משפחה, לראות מה חסר לה, מה כואב לה, מה כואב לכל האומה, מה אנחנו צריכים כאומה, מה חסר לנו היום. לא רק להתגונן ולשרוד, אלא, ולא רק בחומר אלא ברוח, ולא רק לשנה הקרובה אלא לדורות עולם. איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו מקרבים את הגאולה, איך אנחנו מתקנים את העולם כולו. זה לוח דרושים צריך, צריך דרושים. אז הנה אנחנו עושים הקבלת פני רבו, שכל העניין שלה זה לבוא אל הרב, לבוא אל איזה מנהיג. ואנחנו בעזרת השם נזכה ללמוד בספר הקדוש הזה שמצטרף לאגדות, שידוע שאגדה של פסח, מי שזוכה לעשות ביאור לאגדה, הוא מצטרף, מה שאומרים, לשושלת גדולה של גדולי ישראל שבכל הדורות, שביאור לאגדה זה תמיד הדבר החביב והמתוק, כי כל כולו גאולה, כל כולו עניין של אהבת השם לישראל. אנחנו רואים שיר השירים בליל הסדר, זה לא רק הוויות הווי ורבה, וזה לא רק פירוש על התורה, אלא זה כל כולו האהבה הזיזה ביותר של הקדוש ברוך הוא לישראל. ומי שבאמת יכול לבטא את הדבר הזה זה המנהיג הזה שהוא מחבר בין ישראל לאבינו שבשמיים. אז נאחל הרב שיזכה אותנו בהרבה שנות ההנהגה, גם ממש פה את הציבור וגם את מצודתו פרוסה ואיפה שמגיע וכל מקום ובמקום, וגם שיזכה הרב לחנך הרבה תלמידים שיושבים פה, שהיו ושעוד יהיו, שיהיו באמת כלי מוכשר כזה להיות אנשים צדיקים שטובת ישראל אמר פניהם, דובר טוב לעמו, דובר שלום לכל זרו. ונזכה בעזרת השם לראות כניסן יגלו וניסן עתידים להיגאל. ידוע שהמהר"ל אומר על שבת הגדול, למה זה נקרא אומר הגדול? כי קנו מדרגה גדולה. אומר, בכל שנה ניסן עתידים להיגאל, אז בשבת הזו זה עתיד מה שיהיה בימי השבוע, גאולה שלמה שתבוא, הראינו נפלאות שיהיה במדרגה עוד יותר גדולה ממה שהיינו ביציאת מצרים. נזכה לראות בעזרת השם בגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. אמן.
אמן את רבי טל נעים, נציג האברכים. בכבוד.
מודים לשמחה. באמת שלא צריכמתם לדבר ולא פשוט לא יודעת שתים לרב מפיחס להגיד כמה דברים, כמה מעלות טובות למקום. אוקיי, גם שאני אגיד דבר תורה זה משהו קטן. קודם כל יש הכוח שם כבר ברשות סליחה פשוט הרב, פשוט הרמים, האברכים, הבחורים, כל הבוגרים. קודם כל ישר כוח, כמו דיברו פה, במעלות טובות אמרו על הספר, ספר ממש חשוב. ועוד מה שאני רוצה להגיד, רק נקודה קטנה, שמה שכתוב בספר והשיעורים המוקלדים זה עולם שני לחלוטין. פשוט זה גם מוכשר, זה לקחו את כל מה שכתוב שם ולקחו את זה שזה יהיה בלשון מאוד מאוד קולחת ומאוד מאוד זורם את הקריאה, וזה ממש כיף לקרוא את הספר, יש הכוח גדול. בפסח שאלו אותי למה צריך לעשות את החמץ מהבית. אני יכול להסתכל, לכאורה אני יכול להסתכל את החמץ לסעד ולכל נסעד, זהו. אז עניתי, אני ראיתי את זה בהגדה, רב שם מסביר שם בחיפזון, למה אנחנו מצות, יש שתי דעות שהם יצאו בחיפזון ולא הספיקו פצות המלחמית, או שהקדוש ברוך הוא ככה שינה את המהות של הטבע ולא נתן למותג להחמיץ, כי הוא מעביר לשם שבחטא אדם הראשון האדמה התקלקלה והחמץ נכנס לתוך העיסה, שבעצם אנחנו רואים שהחמץ זה משהו חיצוני, זה משהו שהם מכינים עיסה, שמים אותה בחוץ, באוויר היא תופחת ותופחת ותופחת, וזה לא 100% טבעי, זה לא הטבע של הבצק, זה יקבל השפעות חיצוניות. ככה גם תינוק שנולד, הוא גדל, ולאט לאט הוא מתחנך בתורה, וגם הוא מקבל השפעות חיצוניות. פעמים טובות, פעמים לא טובות, אבל אנחנו יודעים שהרעיון של החמץ זה דברים חיצוניים. ככה בבית המקדש. קורונות שאנחנו לא מגיעים על חמץ, אנחנו לא מכניסים חמץ לשם. אז ניסיתי להסביר שבעצם שאנחנו מוצאים את החמץ לבית ואנחנו עושים את כל הנקינות האלה, כי בעצם חג הפה, מה שקדוש ברוך הוא רוצים איתנו, זה שנוציא את כל ההשפעות, כל הדברים החיצוניים שנכנסו אלינו, שמי אנחנו. זה בעצם חג הפסח, ככה אני מרגיש, זה חג של חידוש האמונה, כמו שגם ככה הרב מסביר את ההגדה, שכל המכות וכל התהליך של עם ישראל עבר זה להעמיק את האמונה בעם ישראל. וזה לא רק בדור אורבי, כל שכן בדור שלנו. להעמק את האמונה. אז החמץ זה בעצם אנחנו מנקים, מוציאים, אנחנו בעצם אנחנו מתנקים מכל דבר שהוא חיצוני, אנחנו בעצם מתרכזים באמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה נקייה, אמונה תמימה. שככה אנחנו גם כשמנקים, אנחנו אנשים מוציאים דברים מהבית, זורקים דברים, ככה מתחדשים, מתחדשים ברוחניות, בגשמיות. ככה אדבי מה שאף קטן ניסיתי להסביר למה גם בעצם אנחנו מבטלים את החמץ בפסח, שורפים אותו, מוציאים אותו מאיתנו בשביל שיהיה לנו מקום רק לדבר הזה, ונהיה אנחנו עם האמונה התמימה שלנו. עכשיו מה שרציתי להגיד, בעצם בשביל זה ביקשתי לדבר, זה להגיד יישר כוח הרב להנהלה, לרמים, לכל העוסקים בניהול של הישיבה. יש פה ממש העזרה שהאברכים מקבלים פה, התמיכה רוחנית וגשמית, זה דבר שהוא מאוד מאוד מחזק ונותן הרבה נחת ונותן גם הרבה חירות רוחנית, שככה יש לנו שקט לשבת וללמוד וגם חירות גשמית. אבל ברוך השם, אני ממש רוצה להודות לכל אחד אחד שיושב פה, לרמים ולדוד ולאברהם, ומה שמחם את הלב, וגם לרמי סטוביץ' ולרב חג'אד ואחי אדרי, ממש זה מה שמחם את הלב, ונתן הרגיש למשפחתיות וביחד. עכשיו כוח גדול, תודה רבה.
עזוב לחיים את הלב, זה גם לחיים את
הלב. כן, כן.
זול לחיים את הלב.
מה?
זול לחיים את הלב.
Thank you.
מה שדיברנו עד עכשיו זה היה בחינת דברי הקדמה, ובסוף כמו המנהג הקבוע של הרב לדבר בסוף אחרי כל הדיבורים, להרים את הדברים למקום קצת יותר גבוה, יותר מרומם, יותר שקלות, יותר שלמה. לבקש ממורנו ורבנו להגיד דברי תורה חג.
ושמח לזכור לזמים רבות ונעימות תפסות הרמים את האברכים את כל הבחורים שנמצאים כאן. אני מרגיש לפעמים שאני מתבייש לדבר לפני כולם, חושב שאני לומד פחות מכולם. אני לא זוכה להקדיש כל כך הרבה זמן כמו שאני רוצה וצריך, בגלל הרבה הרבה תרדות. ראוי יותר לשמוע את כולם. אני רוצה לומר גם בקשר להגדה שדיברו עליה, אני לא עלה על דעתי לחבר באור להגדה. אני יודע שאני לא ראוי, אני יודע מה זה הגדה של פסח. הגדה של פסח זה תמצית של התורה שלנו. כתבו על ההגדה כל כך הרבה גדולים, איך יעלה על הדעת שמישהו ירצה להסתכל בדברים שאני כתבתי? מה זה חשוב? יש כל כך הרבה גדולים שכתבו, למי יש זמן להסתכל במה שאני אכתוב? אני רציתי לכתוב רק שיחות שקצת עוסקות באיזה רעיונות שמצוות אחדות של החג, וכפו אותי האורחים, שאלו הרבה שאלות על ההגדה והחליטו לעשות ביאור על ההגדה. אבל זה לא היה רעיון שלי, אני לא חצוף כזה, לא מעיד, וזה כנראה משמיים, ככה זה יצא. אני יכול כן לומר שאני מאוד אוהב את ההגדה. ההגדה זה לילה גדול כל כך. לא זוכר אם כתבתי את זה, אני כבר לא זוכר מה כתבתי, אבל אנחנו לומדים שאת ההגדה צריך לומר בלילה. יש כמה מקורות לזה. אחד המקורות, והגדתה למנחה ביום ההוא בעבור זה, בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. זו שאלה, למה התורה לא כתבה שזה בלילה? למה התורה כתבה והגדתה ביום ההוא? למה לקרוא בזה יום? זה, מה ההבדל בין יום ללילה? היום הוא גדול, הוא חשוב, יצא אדם לפעולו, לעבודתו עד הערב, בגלל השמש שמאירה. השמש מאירה והטבע בעולם מתאים לעבוד את כל עבודות האדם ביום. הלילה זה הזמן של ההפסקה, כדי שאותה עבודה שנעשתה במשך היום תחזיק מעמד ולא תשחק עם המשך של עבודות בלי גבול. לכן כל יום יש לו את המנה שלו. וכמו שאור החיים כותב בפרשת ויחי, שלכל יום יש ניצוץ של קדושה, שהלילה בא לשמור אותו. כל זה נכון כשאנחנו מדברים על העולם הזה. בעולם הזה יש שמש וירח, יש מאור גדול ויש מאור קטן. כשמדברים על האור של הקדוש ברוך הוא, אז בחפרה לבנה ובושה חמה כי מלאך השם צבאות. כשהקדוש ברוך הוא מולך, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, אין ערך ליום וללילה, הכל יום. כך מובא בספרים שבאותו לילה היה אור גדול במצרים, אור שאפשר היה לראות הרבה יותר מאשר ביום, כי השכינה התגלתה באותו לילה. כך מביאים על זה כמה מקורות. אחד המקורות הברורים ביותר, מה שכתוב בהגדה, ומורה גדול זה גילוי שכינה, שנאמר, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, כאשר עשה במצרים לעיניך. ריבונו של עולם נגלה לעינינו, היה גילוי שכינה בליל יציאת מצרים. זה כתוב, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני ולא שרח, זה אנחנו יודעים. אבל זה שעם ישראל זכה לנבואה, לרוח הקודש, כל יהודי ויהודי, כאשר עשה במצרים לעיניך, אז זה ברור שבשביל התורה זה יום, זה לא לילה. והגדת לבנך ביום ההוא, זה יום, זה היום האמיתי. כמו שבנבואות של העתיד, והיה ביום ההוא והטיפו הירים עסיס, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון, עוד מקומות, היום ההוא, היום בה' הידיעה, היום הגדול. והיום הגדול של העולם אחרי בריאת העולם היה ליל יציאת מצרים. זאת הייתה בריאה מחודשת שריבונו של עולם חידש בעולם, על ידי שהוא ירד לעולם הזה וקידש את ישראל. קדושת ישראל זאת הייתה מהפכה, זאת הייתה בריאה חדשה. והתורה אומרת לנו על אותו לילה, כי שענה לימים ראשונים, למיום ברו אלוקים אדם על הארץ, מיום בריאת האדם, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. בהתחלה, השמע עם כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמוך ויחי, מעמד הר סיני, ברור, כולם יודעים מה זה מעמד הר סיני, זה חרות בנשמות שלנו, אוזן ששמע על הר סיני, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, כאשר עשה באותו בהפדקה, באותו במוחים וכו', כאשר עשה במצרים לעיניך. הפסוק שנאמר על ליל יציאת מצרים,
הנהיה כדבר הגדול הזה או נשמע כמו. וחשבתי שליל יציאת מצרים הוא ההתחלה של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני התחיל בליל יציאת מצרים. פגישה ראשונה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. ביום השביעי הייתה עלייה נוספת. ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים. בלי היום הראשון לא היה היום השביעי. היום השביעי זאת הייתה עלייה נוספת, והיא הכינה את היום הגדול של מעמד הר סיני. ומעמד הר סיני מכין את מה שלעתיד לבוא. כך מובן בפרקי דרבי אליעזר, כתוב שם על העיל שאברהם אבינו העלה בעקדת יצחק. אז כתוב שם מה נעשה מכל חלק וחלק שלו. כתוב שהיו לו שני קרניים, קרן קטנה וקרן גדולה. בקרן משניהם הכינו שופרות. מהשופר הראשון, מהקרן הקטנה, זה היה השופר של מעמד הר סיני. וכל שופר חזק מאוד והחרד כל העם אשר במחנה. והשופר הגדול יהיה בגאולה. ביום הוא יתקע בשופר גדול. אנחנו צריכים לדעת שהעבר הוא לא נשאר בעבר. העבר הוא הולך יחד איתנו כדי לבנות עתיד הרבה יותר גדול. אם אנחנו מתגעגעים רק לעבר וחושבים שבזה אם נחזור לעבר שלנו, נחזור לימים הטובים שהיו לנו, הימים הטובים ביותר, זו טעות. כי אנחנו לא נועדנו לחיות בעבר. העבר שלנו, כל תחנה ותחנה בו הייתה עוד עלייה לקראת ההמשך. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מההתחלה הפסוק הראשון אומר לנו שהשמיים והארץ, שנראים שני הפכים, שתי מהויות שונות לגמרי, זו מזו, רוחנית, גשמית, אלפי מדרגות, אבל הם באו מאלוקים אחד, מאלוקים שברא את השמיים ואת הארץ. ובינתיים, במשך כל ימי הבריאה, נראה נתק, מרחק, פער גדול בין השמיים לארץ. ואת הפער הזה אנחנו צריכים לחסות. את המרחק הזה אנחנו צריכים לחבר. באותו סולם של יעקב אבינו, של סולם, לא רק מדרגות, לא רק הר, אלא סולם אחד, שסולם, כשמסתכלים על הסולם יודעים שהביאו את הסולם כדי לעלות למעלה. הסולם לא בא מאליו. סולם זה דבר שנקבע על מנת לעלות ולטפס. ויש בחזל ביקורת אפילו על יעקב אבינו. רבי מאיר אומר במדרש תהילים, בכל זאת לא האמינו בשם, בכל זאת לא האמינו בשם, ולא, לא זוכר את המילה, האמינו בנפלאותיו, זה יעקב אבינו. ואומר, אומר רבי מאיר, מה היה שם? בשעה שראה יעקב אבינו את הסולם, ראה שר של בבל עולה 70 מעלות ויורד. עלה השר של אדום וירד. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, עלה אתה. אמר יעקב, שמה אם אני אעלה גם אני ארד. ומילים קשות מאוד של רבי מאיר, שכנראה זה הכל עניין רוחני, אבל אולי זה מבטא את מה שקורה איתנו. ולא האמין ולא עלה. על זה אומר רבי מאיר, נאמר הפסוק, בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. מה זה הנפלאות של השם? הנפלאות של השם זה עם ישראל. זה אנחנו. אנחנו הפלא הגדול הזה שריבונו של עולם מצפה מאיתנו שאנחנו נעלה. וכשאנחנו נעלה, כולם יעלו אחרינו. צריך להאמין שאנחנו יכולים. לא בגלל שאנחנו צדיקים גדולים, גדולי תנאים, אמוראים, אנחנו יודעים שאנחנו למטה למטה. אבל ריבונו של עולם מצפה מאיתנו, אז אם נתחיל, הוא יוליך אותנו. כך מובא בישעיה, אני השם אלוקיך, מדריכך בדרך להועיל. הקדוש ברוך הוא מדריך שלנו. הוא הולך יחד איתנו, הוא לא משאיר אותנו לבד בדרך. זה לא רק שאנחנו הולכים, ומי יודע אם נגיע, לאן נגיע. ריבונו של עולם, הולך לפניכם השם ומאסיפכם אלוקי ישראל. וזה העניין של יציאת מצרים. ביציאת מצרים אנחנו שומעים אותם הדברים של מעמד הר סיני. ביציאת מצרים, בעבור זאת העמדתיך ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. ובמעמד הר סיני כתוב, רק ישמע לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים האלה אשר ראו עיניך והודעתם לבניך ולבני בניך. המעמד הזה שאנחנו מקיימים אותו כל ליל סדר, אנחנו בליל הסדר מעבירים את התורה, את האמונה, את יסודות האמונה, לא לבנים שלנו, לדורות הבאים, לעתיד לבוא. הבנים שלנו הם המכשירים, הם אלה שיעבירו הלאה. אבל אנחנו כעת עושים את החלק שלנו בהנחלת התורה לכל הדורות. צריך להעביר את התורה הזאת לכל הדורות. והסיפור של יציאת מצרים זה הגרעין, הגרעין שעליו האמונה כולה נבנית. עשרת הדיברות מתחילות באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, והסמ"ק כותב שכאן יש מצווה להאמין בגאולה העתידה. ציפית לגאולה, ציפית לישועה, זה נזכר אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ראיתם ביציאה מארץ מצרים כמה שלא היו סיכויים, שהיה נראה שאין אפשרות כזאת, לא פיזית ולא רוחנית. במדרש שיר השירים רבה כתוב, כשמשה רבנו הודיע להם, הלילה אתם יוצאים לארץ מצרים, אמרו ישראל למשה רבנו, מה אתה מדבר? ארץ מצרים מלאה עבודה זרה שלנו, איך השם יוציא אותנו? אין לנו סיכויים, אנחנו גם באופן רוחני לא ראויים לגאולה. ואמר להם משה רבנו, כשהוא חפץ בכם אינו מביט במעשיכם. ריבונו של עולם רואה בנו דברים שאנחנו לא רואים בעצמנו, ואנחנו צריכים להאמין בזה. כך לימד הרב צבי יהודה זצ"ל, כשהיה מדבר על לפיכך לעולם יד עם ירא שמיים בסתר כבגלוי, מה שנזכר בתפילת שחרית בקורבנות, שם כתוב מה אנחנו, מה חיינו, מה צדקותינו, וכל הגיבורים כעין לפניך, אנשי השם כלא היו, אבל אנחנו עמך בני בריתך, זרע יצחק עקדך, עדת יעקב בנך בחורך. הרב צבי יהודה אמר לא לקרוא מה אנחנו שאנחנו לא כלום. מה אנחנו? זרע אברהם אוהביך, עדת יעקב בנך בחורך, שמאהבתך שאהבת אותו קראת אותו ישראל בשורות. ואם אנחנו אומרים שעם ישראל לא ראוי והדור שלנו לא ראוי, זה לא דיבור על הדור שלנו, יש כאן דיבור כביכול על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יודע אם הוא בחר בנו. הרב צבי יהודה היה מזכיר שכתוב הבוחר בעמו ישראל באהבה, לא בחר בעמו ישראל, בוחר, שבכל דור השם בוחר מחדש. גם בדור שלנו, גם בדור שלנו יש כוחות נפש עצומים, יש המון המון יכולות, הן מחוזות, ואנחנו צריכים להאמין בהם, כי האמונה בהם היא אמונה בשם, שהוא בעל הכוחות, הוא בעל הכוחות כולם, והוא נתן לנו את הנפש הזאת, הוא עשה לנו את הנפש הזאת, והוא שלח אותנו בדור הזה להיות בארץ ישראל. מישהו לפני 100 שנה היה מאמין שתקום מדינת ישראל? כמה ימים לפני הכרזת המדינה עדיין לא האמינו שנוכל להכריז. עדיין אמריקה הזהירה אותנו לא להכריז על המדינה, כי אם נכריז על מדינה היא לא תעזור לנו אפילו אם ניפול ביד הערבים. זאת אמריקה הגדולה והידידה הטובה שלנו. על האנגלים אין מה לדבר. האנגלים ציידו את הערבים בנשק, הלכו איתם, עזרו להם, הם היו בטוחים שעוד מעט מי יודע מה יהיה כאן, והם יבואו לחגוג את הניצחון שלהם בתור ממונים להציל אותנו, את האחרונים שישארו. מה שהערבים התכוננו לעשות כאן, הם היו כל כך בטוחים. המזכיר של הליגה הערבית אמר בכינוס של הליגה שיהיה כאן טבח שיזכרו אותו לשנים הבאות יותר ממה שזכו את מה שהמונגולים עשו. ולאן הגענו? מה יש לנו היום? תראו, אנחנו כעת, ברוך השם, לקראת סיום המגפה, בעזרת השם, השם יעזור, ונזכה לראות אותה מסתיימת ועוברת. תראו איך שמדינת ישראל הקטנה הצליחה להתגבר. איך? תודות לראש הממשלה, שעם כל מה שיש לאחרים ביקורת, וכפיות טובה לא להכיר את מה שהוא עשה בחיסונים, שהוא הצליח להביא לכאן והציל אלפים ורבבות מישראל שבמקומות אחרים מתים, ועד כעת יש סגרים באנגליה, בצרפת, בגרמניה, בכל מיני מקומות. מדינות חשובות, עשירות, שאנחנו נשארים קטנים. כשפותחים מפה, כשפותחים את האטלס, אז השם ישראל אין לו מקום לכתוב אותו על המדינה, חצי ממנו כתוב על הים. כאילו אנחנו כלום. ותראו איזה מדינה אנחנו, תראו לאיזה הישגים אנחנו מגיעים. מי עשה לנו את כל אלה? זה לא יד של אנוש. ריבונו של עולם איתנו כאן בסתר כל הזמן, וגם ברוחניות. גם ברוחניות, אני זוכר כשהייתי בשיעורים אצל הרב צבי יהודה זצ"ל, שלא היה מניין והייתי צריך לאסוף מניין מבחוץ, והיה כל כך מצומצם בהתחלה. ולאן הגיעה ישיבת מרכז הרב? מה היא עשתה בארץ ישראל? וכשאני מסתכל כאן ורואה שליחים שלנו נמצאים בכל מיני מקומות, בטבריה, בצבא, כל מיני מקומות, ואנחנו יודעים כמה נפלאות הם עושים בכל מקום, כמה יראת שמיים הם מוסיפים, כמה מסירות, כמה אידיאלים הם מקנים לכולם. לראות את זה ולראות את הצעירים שמתחילים את הדרך, אבל הצעירים הם ילכו באותה הדרך, הם ילכו להיות זרקורים שמאירים בכל מקום. עם ישראל הוא כמו כוכבים, כוכבים הם אלה שמאירים את הלילה. בלי עם ישראל העולם בחושך. אצלנו נמצאים האורות. וחשבתי אולי שאולי אפשר להסביר באופן פנימי למה הגויים כל כך שונאים אותנו. כי הגויים לא יכולים לקום לבד מהנפילה שלהם. והגויים מרגישים שהאור והיכולת להחיות את העולם נמצא אצלנו, ואנחנו לא עושים את זה. אז הם מרוגזים עליהם. בפנימיות שלהם יש איזו הצדקה. למה עם ישראל לא מאמין ולא קם לגאול את העולם? כי חוץ מעם ישראל אף אחד לא יכול לעשות את זה. ובעם ישראל זה נתון ביד המאמינים. המאמינים לא רק קיום של תורה ומצוות. התורה והמצוות הם תוצאה, הם ההמשך, הם ההשתלשלות של האור הגדול שהשם נתן בישראל. פרשה שקראנו היום בבוקר, קדש לי כל בכור פטר כולך בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. ככה שם אומר למשה רבנו. מה משה רבנו אומר לכולם? זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם, ולא יאכל חמץ, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. זה לא מה שהשם אמר לו. השם אמר לו, שתקדש את הבכורות. למה? אפשר לחשוב, בגלל שהשם הרג את בכורי מצרים, אז במקומם בכורי ישראל צריכים להודות לשם. אבל השם הרג את הבכורים של מצרים, בכורים מאב, לא בכורים מהם. למה קדש לי פטר כל רחם? למה לא קדש לי כל בכור? למה פטר כל רחם? מה זה קשור לאמא? אמא זאת שמגדלת את הגוף, זאת שלוקחת את הגוף ומגדלת אותו באופן טבעי על ידי השגחה האלוקית, ואחר כך מגדלת אותו באופן רצוני כשהיא אוהבת את הילדים והיא מטפלת בהם ומגדלת אותם. ואנחנו צריכים להכיר בזה, לדעת שהגוף של ישראל, הטבע של ישראל הוא קדוש, ולכן ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שיעור. מה שמחיה את הגוף, מה שמחיה את הגוף כל השנה, שמחיה את הגוף של הגויים, זה לא שייך לנו, יש לנו גוף אחר. נראה כאילו אנחנו כמו כולם, שבעה ימים צריכים להרגיש את זה שאנחנו, כמו שהזכירו כאן, לא אוכלים חמץ, כי אנחנו, החמץ הוא מושפע מבחוץ, אצלנו הכוח הוא מבפנים. יש לאדם עיניים, לעיניים יש שני תפקידים. יש תפקיד אחד שכולם רגילים להשתמש בו, לראות מה קורה בחוץ ולהעביר לנו מידע פנימה. יש עין של אברהם אבינו, עין טובה, להעביר עם העיניים אמונה, להעביר עם העיניים מבט טוב. מי שזכה לראות את העיניים של רב אריה לוינטל, לראות שהוא מדבר במבט שלו, במבט שלו הוא מקרין אור, העיניים מגדלות אמונה, יראת שמיים. רק לראות את המבט הזה, לומדים ממנו. יש עיניים שמגלות את הפנים דרך העיניים, הם גואלות את החוץ, הם לא מכניסים את החוץ פנימה, הם משתמשים בחוץ, אבל הם רואים מה שצריך לראות ולא מה שהיצר רוצה לראות. יש דברים שצריך לראות כדי לדעת איך לטפל, איך לתקן, אבל העיקר, העיניים, הם החלון של הנשמה. כך כתוב בכמה מקומות, שבעיניים רואים את האדם, רואים מה שיש אצלו בנשמה. האם העיניים הם סקרנות משורבדות למה שקורה בחוץ, או שהעיניים מדברות, מעבירות, שוטלות. זאת השליחות הגדולה שלנו. קדש לי כל בכור. להכיר בזה שיש לנו בכורה, בני בכורי ישראל, ושזה שייך לטבע שלנו, לטבע שהוא לפני המצוות. שבעת ימים מצות יאכל. שבעת ימים יש מצווה לאכול רק לילה אחד. למה כתוב שבעת ימים מצות יאכל? ולמה יאכל? למה לא שבעת ימים מצות תאכל? מה זה יאכל? אז בפסחים למדנו שיש מחלוקת של חזקיה ורבי אברהו בעניין של איסור הנאה. יש מי שאומר שכל מקום שנאמר לא יאכל זה איסור אכילה ואיסור הנאה, ואם כתוב רק לא תאכלו או לא תאכל זה רק איסור אכילה, אבל אין איסור הנאה. ויש מי שסובר שגם לא תאכלו זה גם איסור, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה, אבל יש יוצאים מן הכלל שהם לא אסורים בהנאה, ולכל אחד לומדים את זה מפסוק. בכל אופן, המילה יאכל היא לכל הדעות מלמדת על איסור הנאה. אז מצות יאכל זה מלמד בצד החיובי, שצריך שהמצות יחדרו לתוך ההנאה שלנו, לא רק לתוך הקיבה, לא רק לתוך הגוף, שהמצות יפעלו הנאה בתוכנו. גם מצב רוחני, הנאה זה צורך של כל האישיות. ומצות יאכל שבעת ימים, להיות בלועים מהאמונה, מהתורה. אחרי זה יש גם לא יראה, לא יימצא, יש כל בכו אדם בבניך תפדה, יש עובדו יב מבין חודש תפדה. אחרי זה באים כל הפרטים, קודם כל היסודות, והיסודות האלה הם שייכים לפסח, ליציאת מצרים. זה יום ההולדת הלאומי שלנו, ביום הזה נולדנו. ולידה של עם ישראל זה לא עוד לידה של אנשים פרטיים, זאת לידה של עם קדוש, של מי שממשיך את הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו ברוך השם לא נוצרים, ואנחנו לא מאמינים שלבורא יש בן, ובכל זאת בתהילים כתוב השם אמר אליי בני אתה, והשם קורא לנו בנים אתם להשם אלוהיכם. הרי אין בנים לקדוש ברוך הוא. באופן אישי פרטי לא שייך להגיד בנים לקדוש ברוך הוא, באופן לאומי אנחנו בנים, בנים שממשיכים את האבא, ממשיכים את ריבונו של עולם. בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, זה העניין שלנו, וזה התחיל ביציאת מצרים. בני בכורי ישראל, לדעת שאנחנו בנים ואנחנו בכורים, ומזה נמשכת כל התורה, כל התרי"ג מצוות, וכל השולחן ערוך, וכל המשנה ברורה, וכל מה שיש לנו, הכל מתוך הכלל הגדול הזה, האור הגדול הזה, שלכל בני ישראל היה אור במוסדותם. הלוואי שהשם יעזור לנו לפתוח את העיניים, לפתוח את הלב, ולשאוב מהנשמות שלנו, נשמות שהן לא שלנו, של בורא עולם, שאין בזה שום גאווה. אם זה היה שלי, אני אפשר להגיד שאני מתגאה, אבל זה לא שלי, זה נשמה שבראת בי, נפחת בי, זה לא שלי. מהנשמות האלה אנחנו צריכים לתת אור. אנחנו כמו פקידים בבנק שיש לנו הרבה מאוד מזומנים, ואנחנו יכולים לפתוח מפעלים ולהשקיע, וזה התפקיד שלנו. ואם נסגור את הכל בפנים ולא ניתן, אז מעלנו בתפקיד. ודאי שלא עולה על הדעת שאנחנו ניקח לעצמנו משהו מזה, אבל חייבים לפתוח את האוצרות ולהתמלא בהכרה פנימית של האחריות שלנו, שאין מישהו אחר. יש הרבה יהודים שומרים תורה ומצוות בארץ ישראל, ברוך השם. לא תמיד היו כל כך הרבה כמו שיש היום, אבל כמה יהודים יש לא רק שומרים תורה ומצוות, אלא מבינים שזאת אחריות למען הכלל, שאנחנו כאן מופקדים על הדור כולו, על הארץ, על כל האחים שלנו, גם אלה שעדיין העיניים שלהם סגורות והם לא רואים, אבל גם להם יש נשמות, גם להם יש נשמות קדושות. ומי יעביר את זה? מי יפתח לכולם את הצוהר הזה, לראות שיש להם אור? אנחנו לא באים להקרין על כולם, אנחנו לא מיסיונרים, אנחנו לא רוצים לתת שאצלנו כל הטוב נמצא ואצל אחרים לא. אנחנו רק למדנו להאמין שיש אור לכולם, ואנחנו צריכים להשתדל בזה. ניתן השם ומהאור הזה יאיר גם לנו, וכמו שיאיר לאבותינו, נזכה גם אנחנו בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל, במהרה בימינו אמן. סליחה אם הארכתי.
Yeah. אולי יש חלק מהבוגרים גם נמצאו לרב נמצאו לרב נמצאו לרב זאב נמצאו זאב נמצאו אולי
הרב על הדברים הדברים על
חברים יקרים, מוזמנים לפנות לרב להגיד חג שמח אחד אחד, בכבוד.
אחרונה עונה רב, לא?